דרך השם זכינו לסיים בכ"ו אייר, אחר כך עסקנו במאמר העיקרים, אבל בכ"ו אייר דומני שזה יום פטירתו של הרמח"ל, אז היה לנו סימן יפה. וערב חג השבועות אנחנו זוכים להתחיל את חובות הלבבות. נגיד כמה דברים על הספר ועל המחבר. על המחבר אין לנו הרבה מה לומר, כלומר סתם כך, אם הרמח"ל זמנו לפני 300 שנה, אז בעל חובות הלבבות כבר קרוב ל-1,000 שנה, כלומר הוא הרבה יותר קדמון, עוד לפני הרמב״ם, לפני הכוזרי, בעצם אחד מספרי המוסר הראשונים בישראל, או המחשבה הראשונים בישראל, קרוב ל-1,000 שנה, 980 שנה, 970 שנה, פחות או יותר זה זמנו. הוא חי בספרד, כנראה בעיר שנקראה סרגוסה, והיה דיין. יותר מזה אנחנו לא יודעים עליו, כאילו כמעט לא יודעים עליו פרטים. והספר הזה נכתב בערבית ותורגם לעברית כמה עשרות שנים אחרי שהוא נכתב. תרגום אחד היה של רבי יהודה אבן תיבון, שהוא גם תרגם את הכוזרים מערבית לעברית. כן, משפחת התיבונים הם חיו בפרובנס בין צרפת לספרד, אז זה היה בעצם חבל ארץ שמיצע בין הארצות דוברות הערבית לארצות שלא היו דוברות ערבית, ולכן ענף התרגום פרח שם. רבי יהודה אבן תיבון תרגם את הכוזרי ואת חובות הלבבות, ונדמה לי גם את אמונות ודעות לרס"ד. בנו רבי שמואל תרגם את מורה הנבוכים, חלקים מפירוש המשנה, עוד בחיי הרמב״ם, הוא עוד התכתב עם הרמב״ם איך לתרגם את זה ואיך לתרגם את זה. ובן בנו שנקרא, שכחתי את שמו הפרטי, הוא גם כן תרגם. קיצור, היו כמה דורות של מתרגמים, והתרגום הנפוץ והידוע בכל הדורות היה של רבי יהודה אבן תיבון לחובות הלבבות. היה עוד תרגום שנעשה טיפה יותר מאוחר, לא הרבה, דור או שניים אחר כך, של רבי יוסף קמחי, אביו של הרד"ק, והוא כמעט עבד, נשארו מאיתו רק קטעים, והוא לא השתמר. הרב קפח כותב שבתרגום שלו אנחנו נשתמש, שזה תרגום חדש יחסית, בין כ-50 שנה או משהו כזה. אז הרב קפח כותב שהתרגום של אבן תיבון הוא יותר צמוד למקור מאשר התרגום של רבי יוסף קמחי, כי מהשאריות שנשארו ממנו הוא יכל לעמוד על טיבו. והרב קפח אומר שגם אבן תיבון לא תמיד נצמד למקור, והוא אומר שהוא, מי שיקרא פה את ההקדמה שלו, סתם כדאי לקרוא, הוא כותב שהוא יכול מאוד להבין את רבי יהודה אבן תיבון, למה הרבה פעמים הוא לא נצמד למקור, כי הלשון של רבנו בחיי היא לשון קשה במקור. הוא אומר, זה לא כמו הכוזרי או אמונות ודעות או מורה נבוכים, שהלשון שלהם היא לשון יחסית נוחה, אלא הלשון עצמה בערבית היא לשון מאוד מליצית, עם הרבה ביטויים שקשה לתרגם את מלוא המשמעות שלהם. והרב קפח אומר שהוא יכול להבין את קשיי קודמיו, ועם כל זה הוא מאוד מאוד השתדל להיצמד למקור הערבי ככל הניתן, וכשזה לא היה ניתן אז הוא מעיר בהערה, שאני אראה לכם דוגמה או שתיים, אז תבינו למה אני מתכוון, איזה קשיים עומדים בפני המתרגם. הוא פירט גם את כתבי היד שאיתם הוא עבד וכו', אבל לא נתעכב על זה. עכשיו, הספר הזה הוא ספר מאוד מאוד נפוץ ופופולרי, הכוונה היא במהלך הדורות המוני המוני יהודים היו לומדים בו, אחד מספרי המוסר הנפוצים ביותר בישראל. הוא מכיל 10 שערים, הקדמה ו10 שערים. הראשון שבהם זה שער הייחוד, ייחוד השם, שאותו אנחנו נלמד בצורה סלקטיבית, נלמד את מה שקרוב לשכר ורחוק מנזק. הכוונה היא לא שיש בו נזק, אפשר לקרוא את כולו בלי שום פיקפוק, אבל לפעמים יש שם כל מיני שקלה וטריה פילוסופית כזו שהיא כבר רחוקה מהמושגים שלנו, אז זה הרבה מאמץ שאני לא יודע אם זה מצדיק את התועלת, אז נקרא אותו באופן סלקטיבי, כמו שעשינו במורש את הפרקים הפילוסופיים הכבדים, לפעמים דילגנו עליהם, ואת השאר בעזרת השם נלמד על הסדר. כשהוא חותם בשער אהבת השם, שזו המדרגה הגבוהה ביותר. טוב, אז נתחיל ונראה בפנים. בעמוד י' ג' ספר תורת חובות הלבבות. אז כבר בשם יש בעיה בערבית, כתב אל הדאיה. הדאיה זו הישרה או הדרכה או הוראה, אז אפשר לתרגם אותו לספר ההוראה אל חובות הלבבות, היינו שמורה אותנו להגיע אל חובות הלבבות, או המישיר אל חובות הלבבות וכו'. טוב, אמר המחבר, התברך השם אלוהי ישראל האחד במושגו האמיתי, כלומר כל השאר האחדים שאנחנו מכירים הם אחדים יחסיים, האמת, והשם אלוהים אמת, פסוק בירמיה, הקדמון במציאות, דיינו שהוא לא בזמן, שטובות עמידי אשר יצר את הנמצאים להורות על אחדותו, וברא את הנבראים לעדות על יכולתו, וחידש את המחודשים להעיר על חוכמתו וטובו הכולל. אז העולם הוא לא קדום, הוא מחודש על ידו, ויש לו גם תפקיד. איך? להעיר. להעיד על חוכמתו? בוא נראה, פשוט אפשר בקלות לזה. ללשהדה, זה נכון, זה נכון. זה באמת כנראה פה טעות שתוקנה. אז הנה, טוב שאתה נמצא. רגע, לא, סליחה, לעדות על יכולתו וחידש, לא, לא, זה לא נכון, לשהדה זה לעדות, מה שיש לפני כן, וחידש את המחודשים ואבטדה על מחדפת, אז זה לא, להעיר, זה יתחלף להם רש בדלת, אבל זה טעות, וחידש את המחודשים להעיר על חוכמתו וטובו הכולל, כמאמר החסיד עליו השלום, דור לדור ישבח מעשיך וגבורתך יגידו. זה תפקידנו, להעביר מדור לדור את שבח מעשיו. ואמר יודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך. ואמר כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו, להודיע לבני האדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו. אז כל הבריאה והאדם והיהודי ודאי וודאי נוצרו כדי לגלות את מציאות השם ויכולתו. ומן החשובות שבטובותיו אשר היטיב בהן לבני האדם, אחרי שימציאם בתכונות שבהם תהיה הבחנתם מלאה ותבונתם שלמה, כן, אדם קיבל שכל ובינה יתרה יותר מכל הנמצאים הגשמיים, אז מעבר לכך שהוא קיבל שכל, השם היטיב איתו בעוד טובה, הוא המדע שהוא חיים לליבותם ונר לשכליהם, והמנחה אותם אל רצון הבורא יתרומם ויתהדר, והמציל אותם מחרונו בעולם הזה ובבא. עכשיו לכאורה, מה זה מדע? מדע הוא תלוי בשכל, את המדע האדם מפתח, אבל קודם כל יש מדעים שהם מדעים אלוהיים כמו תורה, שהאדם לא היה מגיע אליהם בשכלו, אז זה ודאי טובה מוחלטת שהאדם יכול בשכלו להבין את התורה, אבל לכתוב תורה הוא מעולם לא היה יכול לכתוב. וגם במדעים שהם לא מדעים אלוהיים, אלא מדעים אנושיים, אז כנראה שהוא מתכוון לכך שזה נכון שיש לאדם שכל, אבל לפעמים רואים שיש בעולם שפיעה של מדע, כמו למשל שב-200 שנים האחרונות או משהו כזה, כמו שכתוב בזוהר, שהתפתחון תרעי חוכמתה וכו', רואים את זה במוחש, איך בדורות האחרונים המדע התקדם, משהו לא, שהיה תקוע אלפי שנים. אז שכל היה לבני אדם כל הדורות, אבל יש לפעמים השפעה של ידיעות, גם לא של תורה. כמאמר החסיד, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. אז לא מספיק שכל, אלא צריך סייעתא דשמיא. ואמר אליהו, שהוא אחד המתווכחים בספר איוב, אכן רוחי ואנוש ונשמת שדי תבינם. נכון שלאדם יש רוח חוכמה, אבל הקדוש ברוך הוא מבונן אותו, נשמת שדי, הקדוש ברוך הוא נתן בו נשמה והוא מבונן אותו. ואמר החסיד, מי זה? דניאל, כן, מעניין, לכתובים הוא קורא חסיד, ככה דוד היה מקודם ועכשיו דניאל, יהב חוכמתה לחכימין ומנדעה ומדע או דעת ליודעי בינה. כמו ששאלה מטרונית האחת את ריבי פלוני, מה החוכמה? לתת חוכמתה לחכימין ומנדעה ליודעי בינה. אז הוא אמר לה, למי את תתני הלוואה, לעני או לעשיר? אמרה, ודאי לעשיר, עני הוא לא יחזיר לי. אז אמרה, הקדוש ברוך הוא גם כן, הוא לא נותן חוכמה ומדע לאדם טיפש שיהרוס אותה, אלא אדם שיש לו פוטנציאל של חוכמה, שיודע להעריך את החוכמה, הקדוש ברוך הוא נותן לו חוכמה. ואמר, אני אדוני אלוהיך מלמדך להועיל, מדריכך בדרך תלך. אז מעבר לקיום שלנו, הפיזי, עיקר הטובה שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו, זה שהוא נתן לנו דעה, בינה והשכל, וגם משפיע עלינו תורה וידיעות. והמדע נחלק לשלושה חלקים. הראשון, המדע הטבעי, מה שקוראים היום מדעי הטבע, והוא מדע טבעי הגופים ומאורעותיהם, דהיינו פיזיקה, ביולוגיה, כימיה וכיוצא, אולי גם היסטוריה וגיאוגרפיה כלול בזה. והחלק השני, המדע ההכשרתי, והוא מדע החשבון ומדע הנדסה ומדע כוכבים ומדע צירופי הנעימות, והוא המוזיקי. המדעים ההכשרתיים זה מה שקוראים היום המדעים המדויקים, דהיינו אלגברה שזה חשבון, גיאומטריה שזה הנדסה, אסטרונומיה, לא אסטרולוגיה, אלא אסטרונומיה שזה ידיעת הכוכבים, שזה נשען במידה רבה על ההנדסה, על הגיאומטריה. וגם המוזיקה, וזה דבר מאוד מעניין שהוא ידע את זה כבר, שהיום אנחנו יודעים שהמוזיקה היא מתמטית. כלומר, בעצם... מה? כן, שהמוזיקה היא מתמטית. היום יודעים את זה יותר טוב, אבל... אז היום יודעים דרך אגב שגם הטבע הוא מתמטי. זה מעניין. שגם הטבע, אני מתכוון שגם כל הצורות בטבע, בין אם זה מבנה של פרח או מבנה... גם המוזיקה זה דבר מפליא. שהכל כתוב בצורה מתמטית. כלומר, מתמטיקה זה לא המצאה אנושית, הסכמית, אלא... זה דבר מפליא. מי שברא את הפרח ואת טיפת המים שמנויות בצורה מתמטית, המולקולות שלהם, הרכב שלהם, הוא בנו בצורה מתמטית, הוא גם ברא את השכל האנושי שחושב בחשיבה מתמטית, וגם שר ממילא ומנגן בצורה מתמטית. זה דבר מפליא מאוד. מה? זה אומר שיש איזה מבנה של... של מולקולה, של טיפת מים, היא מסודרת בצורה של סדרה מתמטית או גיאומטרית מסוימת, כן, בדילוגים מסוימים וכיוצא. אז למה קורא לזה המדעים ההכשרתיים? כי המדעים המדויקים הם לפי רבנו בחיה ואחריו הרמב״ם וכולי. אולי שכחתי להגיד, רבנו בחיה הוא מאוד מאוד מושפע מרס"ג, הוא גם מזכיר אותו, אבל בעצם הוא מאוד מושפע מרס"ג. אז המדעים ההכשרתיים, הכוונה ככה האדם מחדד את שכלו על ידי לימוד מתמטיקה וגיאומטריה ואסטרונומיה לעסוק במדעי האלוהות. הם ראו בזה רק אמצעי ולא מטרה כשלעצמה, לרכוש חשיבה לוגית נכונה כדי לעסוק אחר כך בידיעת השם. והחלק השלישי, ידעה לנו את מדעי הטבע והמדעים המדויקים, והחלק השלישי, המדע האלוהי, והוא ידיעת השם התהדר והתרומם וידיעת תורתו, ושאר המושכלות, דברים לא מוחשיים, כגון הנפש והשכל והאישים הרוחניים, שזה כל העולמות העליונים, מלאכי השרת וכו'. וכל חלקי המדע לכל שינויי ענייניהם, הם שערים פתחם השם התהדר והתרומם לבני אדם, להשיג בהם את הדת וענייני העולם. כלומר, המדעים, המטרה הראשונית שלהם זה לדעת את השם, בין אם על ידי לימוד ביולוגיה ששייך לחלק הראשון, או לימוד אסטרונומיה ששייך לחלק השני, או ודאי וודאי לימוד תורה ששייך לחלק השלישי. אבל יש גם הרבה מדעים שהם מדעים תועלתניים. כלומר, על ידי לימוד ביולוגיה אתה יכול אחר כך להמציא תרופות, ועל ידי לימוד מתמטיקה אתה יכול אחר כך להמציא מחשב או לוויין, לא משנה. אז יש בהם גם תועליות סתם לפתח את העולם מבחינה מכנית. אלא שמקצת המדעים שייכים יותר לדעת, ומקצתם שייכים יותר בתועליות העולם. אותם השייכים יותר בתועליות העולם הוא המדע יותר נמוך, והוא מדע טבעי הגופות ומאורעותיהן. זה נכון שאפשר גם ללמוד פיזיקה וכימיה וביולוגיה במשקפיים אמוניות, ואז הרמב״ם קורא להם מעשה בראשית, ואחי הדרך לאהבתו ואיראתו, שהתבונן בבריאה הנפלאה. אבל רבנו בחיה הוא דיבר הכתוב בהווה, שרוב הביולוגים והכימאים והפיזיקאים, זה לא, לא בשביל זה הם לומדים, אלא הם לומדים כדי להמציא עוד המצאה ולעשות את החיים, להאריך את תוחלת החיים, לעשות את החיים יותר מפנקים, יותר נוחים וכו'. בדרך כלל מתעסקים בהם לתועליות העולם, במדעי הטבע. והמדע הממוצע, והוא המדע ההכשרתי, שבזמנו הוא לא היה כל כך יישומי, ולכן הוא היה יותר מדע שלומדים אותו לשמה, לשם אהבת החוכמה או כמבוא אל המדע האלוהי, הרי שני המדעים הללו, מדעי הטבע והמדעים ההכשרתיים, המדויקים מה שנקרא היום, מורים על כל מסתרי העולם הזה ותועליותיו וטובותינו בו, איך נוכל להפיק ממנו את מרב הטובה, ומדריכים לסוגי המקצועות וסוגי האמצעים להשגת דברים ההכרחיים לגופות ומותרות הקניינים בעולם הזה. כן, האדם לא מסתפק רק בפת ומלח ומים במשורה, הוא רוצה גם שכבה מכובדת של חמאה על הפת. אז רוב בני אדם מתעסקים בכל המדעים הללו, מה שקוראים היום באוניברסיטאות מדעי הכסף, ככה זה נקרא היום, שהם המדעים המשגשגים והפורחים. כן, בעת העתיקה זה יש מאוד להעריך, היו אפילו הרבה גויים שהיו אידיאליסטים, כי כל ימיהם הם אהבו את החוכמה. היום זה לא כל כך מעניין, היום בפקולטות האלה באוניברסיטאות, בין אם זה תלמוד או פילוסופיה, זה נקרא תלמוד לתלמיד, יושב שם פחות או יותר פרופסור עם תלמיד אחד, והוא עדין גם בפילוסופיה, כי חר לא יוצא מזה, כאילו אין מזה ביזנס אי אפשר לעשות. אם רוצים להקים פקולטות מצליחות, אז מקימים לוגיסטיקה, מנהל עסקים, ניהול וכל יוצא בזה, זה מה שהיום האנושות נעשתה הרבה יותר חומרנית, כאילו רוצים דברים שיש מהם תכלס, כמו שאומרים. אז זה מה שהוא מתכוון פה. אבל המדע המיוחד בתועליות הדעת, כאילו מדע שהוא אידיאלי לחלוטין, והוא לא אמור לשמש בכלל כקרדום לחפור בו, הוא המדע הנעלה והוא המדע האלוהי, אשר לימודו חובה עלינו כדי להשיג את הדת. ביולוגיה או כימיה או מתמטיקה, אני לא יודע אם מוכרחים ללמוד, אבל תורה מוכרחים ללמוד. אבל למידתו כדי להשיג בו תועליות העולם אסורה. כן, היום אפילו את המדע הזה רותמים כבר בשביל להשיג את תועליות העולם. כמו שאמרו קדמוננו עליהם השלום, תניה לאהבה את אדוני אלוהיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו, שלא יאמר אדם אקרא כדי שיקראוני חכם, אשנה כדי שיקראוני ריבי, כן, אקרא תורה שבכתב, אשנה תורה שבעל פה, אשנה כדי שיהיה זקן ויושב בישיבה, שיושיב אותי במזרח, אלא למד מאהבה, כן, לאהבה את השם אלוהיך, וסוף הכבוד לבוא. שמעתי פעם מראש הישיבה שסוף הכבוד לבוא ואין כבוד אלא תורה, שנאמר כבוד חכמים ינחלו. כלומר, בסוף אתה תבין שהכבוד האמיתי, כבוד זה במשמעות של כובד, של ערך. בארמית כבוד זה יקר. יקר בארמית זה גם משקל, זה כובד. אז למד מאהבה, וסוף הכבוד לבוא, בסוף אתה תבין שהכובד שלך זה אין כבוד אלא תורה. מה שאתה יודע, זה הערך שלך. יודע ומיישם, וזה לא כך משנה אם הבריות יודעות שאתה יודע או לא יודעות, מעריכות או לא מעריכות. אתה תלמד שהכבוד הוא לא האישור החיצוני מהחברה, אלא המשקל העצמי שהשגת לעצמך.
בעברית כבוד זה כובד.
כן? בלשון העם.
כן,
כובד. ואמרו, עשה דברים לשם פועלם, שזה הקדוש ברוך הוא, שהוא פעל אותם, ודבר בהם לשמם. חיים מוולוז'ין קצת מחלק בין הדברים, אומר שבעשה במצוות עושים לשם הקדוש ברוך הוא, ודבר בהם בתורה זה תורה לשמה, לא לשמו אלא לשמה של תורה. הוא מדבר על זה, לא ניכנס לזה. ואל תעשה מטרה להתגדל בהם, דהיינו למטרות כבוד, ולא קרדום לחתוך בהם או לחפור בהם, או בגמרא שם זה להיות עודר בו, לא משנה, דהיינו לא לצורכי פרנסה וכלכלה. ואמרו, אשרי איש ירא את אדוני במצוותיו חפץ מאוד, אמר רבי אלעזר, במצוותיו ולא בשכר מצוותיו. כי דתנן, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא יהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת שלא לקבל פרס, ואם מורה שמיים עליכם. אז הרמב״ם כותב שאנטיגנוס נקט בלשון פרס ולא בלשון שכר. מה ההבדל בין פרס ובין שכר? שכר זה דבר שיוצא בדיינים, אתה יכול לתבוע את המעביד בבית דין לעבודה על הלנת שכר. אז זה אנטיגנוס לא נצטרך להגיד, כי ברור שהקדוש ברוך הוא לא חייב לנו שכר, כי אנחנו לא פועלים, אנחנו עבדים. עבדים הכוונה היא קנויים לו קניין הגוף, אנחנו רובוטים אמנם עם תודעה, אבל אנחנו מכונות שהוא ייצר ואנחנו שלו, אז ודאי שהוא לא צריך לשלם לנו שום דבר, הוא רק מפעיל אותנו. אז על שכר אין על מה לדבר, אבל הייתה ואמינה, תן צ'ופר, תן פרס. לא שכר, אתה לא חייב, אבל תן פרס. כמה שמלן, לא, אל תהיו כעבדים, הוא נותן פרס. אבל זה לא צריכה להיות המוטיבציה שלנו, אפילו לא לציפייה לקבל פרס לפנים משורת הדין. ראיתי שהמאירי כותב דבר יפה, המאירי כותב שפרס זה כמו על כן, כזית בכדי אכילת פרס. מה זה פרס? פרס זה פרוסה. בזמנם היו עופים כיכר לחם ליום, בת 6 ביצים או 8 ביצים בנפח שלה, פורסים אותה לשתי פרוסות, מחציתה אוכלים בבוקר ומחציתה בערב. זה מה שהיו אוכלים. אז אומר המאירי, אל תצפה לשכר מיידי, אילו לקבל עכשיו, התפעלתי שחרית, ארוחת בוקר עכשיו, ולדע לך, מתן שכרן של צדיקים, לעתיד לבוא. הרמב"ם מדגיש בפרס את העניין שלה, שהוא לא חייב לך. אז גם לזה אל תצפה. והמאירי הבין בפרס את העניין של המיידיות. דע לך, זה לא כך. אלא שכר הוא לעתיד לבוא ולא מיידי. על כל פנים, רבנו בחיי, כמו הרמב״ם וכמו, אני חושב, כמעט כל כתבי היד הטובים של המשנה, גרסו במשנה על מנת שלא לקבל פרס. כן, היו כעבדים המשמשים את הרב על מנת שלא לקבל פרס. איך כתוב לפנינו בדפוסים המאוחרים? שלא על מנת לקבל פרס. ואנטיגנוס כנראה אמר כמו הגרסה שלפנינו, על מנת שלא לקבל פרס. ואז באו צדוק וביתוס תלמידיו ורצו לדייק מכאן בשרירות ליבם הרע שאין פרס. אמרו, שמעתם מה הרב אמר? דעו לכם על מנת, על דעת, שלא לקבל פרס. אפשר, פועל עושה עבודתו ולערב לא מקבל שכרו, ויצאו לתרבות רעה. ובא אבטליון וביקר את אנטיגנוס, ואמר, חכמים יזהרו בדבריכם, שמא תחו בחובת גלות, ותגלו למקום המים הרעים, שזה מינות, וישתו התלמידים הבאים אחריכם, וימותו, דהיינו, תדברו בניסוחים מדויקים. איך היה לו לאנטיגנוס לומר? היה לו לומר, היו כעבדים המשמשים את הרב, שלא על מנת לקבל פרס, לא על מנת שלו. שאתה אומר על מנת שלו, דרך הדעת הדעכי, אין פרס, ולכן הם טעו. אם הוא היה אומר, כמו שכתוב בדפוסים לפנינו, שלא על מנת לקבל פרס, אז להפך, מה שאומרים פה שיש פרס, אבל לא זו המוטיבציה שלך. אתה צריך לעבוד שלא על מנת לקבל את הפרס, אבל הפרס ישנו, רק אל תכוון אליו. ובדפוסים כתבו איך אנטיגנוס היה צריך לומר, כאילו אולי פחדו שיצאו עוד צדוקים וביתוסים, אבל הנוסחה הנכונה, מה שבאמת נאמר, האותנטית, לא המדויקת עניינית, אבל המדויקת היסטורית, היא זו שעל מנת שלו. בזמנם היו מדייקים בלשון הרב, על מנת שלו, שלא על מנת, זה היה משמעותי. כמובן שהם גם חיפשו רק סיבה כדי להתעלות, אחרת הם יכולים לברר את זה איתו, אבל הוא לא צריך לתת להם את הסיבה הזו. טוב, ואם מורה שמיים עליכם, זה הרמב״ם שם כותב שגם מי שמגיע למדרגה של עובד מאהבה, שהוא עובד על מנת שלא לקבל או שלא על מנת לקבל, לא יזניח את היראה שיהיה מורה שמיים עליו, כי האהבה היא יותר מדרבנת לעשייה, למצוות עשה, והמורה יותר בולם ממצוות לא תעשה. איך שלא יהיה, לענייננו, רבנו בחיי כותב שלימוד תורה וידיעת השם, לא יודע אם להגיד אסור לו או לא טוב לו שיעשה לשם כל מיני מטרות גשמיות, כבוד או פרנסה וכו', אלא הוא צריך לעשות מתוך אהבה, דהיינו מתוך אמונה שזה הדבר הנכון ביותר לעשותו, כי זה רצון השם. אני לא אומר שאסור, כי מתוך שלא נשמע בא נשמע, אבל בכל אופן לא זו המטרה. איך? שלא על מנת? לא הבנתי את השאלה. כן. לא, הוא אמר להם על מנת שלא, ולכן הם טעו. באבות דרבי נתן, שזה הברייתא של אבות, על מנת שלא זה על דעת שאין. אתה בא לעבוד על מנת שלא לקבל, הכוונה, אתה חותם שאתה לא מקבל, שאין. שלא על מנת לקבל, זה לא מתייחס למציאות, זה מתייחס למוטיבציה. דווקא יש שכר, רק אני לא, אני עובד שלא על מנת, לא בשביל זה אני בא. זה הבדל יסודי. מה, על מנת שלא? ברור.
לא,
לא, הפוך. לא, הפוך. על מנת שלא, זה הלשון המוחלטת. על מנת זה בתנאי שלא. זה בתנאי שלא. אתה חותם על מסמך, ויתור על שכר, אין שכר. שלא על מנת, זה אומר, אני לא מתעניין בזה. אז על מנת שלא, זה המוחלט. שלא הייתה מוחלטת, על מנת שלא, היא המוחלטת. מה? שלא תחשוב על זה בכלל, כאילו הוא קצת הקצין. כן. יפזלו, יפזלו לכיוון, אתה אומר. טוב, בסדר. כן, כמו ההוא שלמד שכל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו, הוא ראה שהכבוד לא רודף, אז הוא שאל את הרב, אמר לו, זה לא בסדר, הבטיחו לי, אז הרב אמר לו, כן, אבל שם מדובר לא במי שבורח ומסתכל אחורה מדי פעם לראות אם הוא בא, מי שבאמת בורח, הוא אמר לו. טוב, והנה השערים אשר פתחם השם יתעלה לידיעת דתו ותורתו, הם שלושה. האחד, יש לנו שלושה מקורות של ידע. עד עכשיו הוא דיבר על שלושה סוגי מדעים. עכשיו הוא מדבר על שלושה מקורות של ידע, אבל בסוג השלישי של המדעים, שאלו הם המדעים האלוהים, דהיינו תורת השם. והנה השערים אשר פתחם השם יתעלה לידיעת דתו ותורתו הם שלושה, האחד הם השכלים השלמים מכל פגע, דהיינו בתנאי שאדם חושב ישר, וצריך לדעת איך לחשוב ישר, מעין מה שהרמב״ם כתב את ביאור מלאכת ההיגיון, שזה היה כנראה הספר הראשון שהוא כתב, מלאכת ההיגיון זה לוגיקה. והשער השני, ספר תורת השם האמיתי, כלומר יש תורות מזויפות, נצרות, אסלאם וכו', שנתנבא בו השליח עליו השלום, משה רבנו, והשער השלישי, המסורת המקובלת בפי קדמוננו מפי הנביאים עליהם השלום, וכבר קדם בביאורם של שלושת מקורות הסמכות הללו, רבנו סעדיה, השם ירצהו, כבר יחול כזה שינוח בשלום על משכבו, במה שיש בו די. כלומר, רבנו בחיה פה בפירוש מסתמך, עכשיו הוא ירוץ עם זה לאורך כל הספר. כל דבר שהוא ידבר עליו, הוא יוכיח אותו על פי המושכל, דהיינו בהיגיון בסיסי, גם אלמה לניתנה תורה, אז היינו צריכים להבין שכך וכך, ובכתוב, דהיינו תורה שבכתב, ובמסור, תורה שבעל פה. אלה שלושת ה... מקורות המדע שלנו, כאשר התפיסה היא תפיסה רציונלית, הכוונה גם רס"ג וגם רבנו בחיי, התפיסה היא כאילו שמי שברא את האדם עם שכלו האנושי, הוא גם נתן את התורה שבכתב ומסר בקבלה את התורה שבעל פה, ולא תיתכן סתירה מהותית בין השכל לבין התורה. כאילו כל סתירה היא סתירה מדומה, או שאתה לא חושב נכון, או שלא הבנת את התורה, אבל בעצם אם כל בני האדם היו חושבים נכון, כולם היו מגיעים לאמונה. רק הקמימות, השכל במהות לא יכול לסתור את האמונה. שכל עקום, כן, אבל השכל הטהור, היות והוא נברא על ידי השם, שהוא גם נותן התורה, אז התפיסה היא תפיסה הרמונית, שכל הנחלים מובילים אל הים בסופו של דבר. איך? כן, יש הבדל בין לא מובן לבין, כן, יש הגיוני לבין אנטי-הגיוני. לא, לא יכול להיות אנטי-הגיוני. אין מצוות שהן לא הגיוניות. פרה אדומה או שעטנז, הם לא סותרים את הלוגיקה, הם מעל הלוגיקה. והרמב״ם גם לפחות סובר, אני לא יודע מה רבנו בחיה סובר, ולא זוכר גם מה רבנו סעדיה סובר, אבל הרמב״ם לפחות אומר מפורש שגם לפרה אדומה יש היגיון, רק אנחנו לא מבינים אותו. אמרתי איך כמה, והיא רחוקה ממני, אבל הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו דברים שרירותיים, בכל דבר יש היגיון ותועלת, רק לפעמים שכלנו מצומצמים מלתפוס את ההיגיון. אז איך שלא יהיה, אבל זה על הגיוני, זה לעולם לא יהיה משהו לא הגיוני. זה החילוק.
יש את הבית פרפואה שניתן שחילת אימו,
בסדר, זה דיברנו אתמול ושלשום, שלא תמיד ההיגיון ההלכתי הוא ההיגיון שמשמש אותנו ביום יום, אבל יש בזה, זה לעולם לא יהיה בסתירה, זה לא יהיה משהו לא הגיוני, זה יכול להיות היגיון מסוג שונה קצת, זה יכול להיות מעל ההיגיון, אבל ברור שביסודו של דבר זה לא דבר לא הגיוני, זה לא ייתכן. ודרך אגב זה גם נכון, אין ביהדות, הנצרות למשל בנויה על פרדוקס. הנצרות אומרת לך בפירוש, היא גם אומרת את זה, היא לא מתביישת, היא אומרת כאילו השלושה שהם אחד ואחד שזה שלושה, וזה העניין האמונה. האמונה היא להאמין בפרדוקס. הם אומרים את זה בלי להתבלבל, כאילו הם אומרים, זה כל העניין. אצלנו מעולם אין כזה דבר, אין שום חובה להאמין בפרדוקס. בהפך, אתה יכול שתבין יותר את האמונה ותסביר אותה ותבהיר אותה, כך איתה. אתה קצת כאילו מתקרב לשאלה הקודמת. לא תמיד בפרטי מצוות, בוא נאמר, פרטי מצוות הם לא תהיינה לא הגיוניות, אבל לא תמיד הם, לא תמיד אתה תוכל לגלות בהם את ההיגיון. יש לפעמים, מה שאני מתכוון להגיד למשל, יש לפעמים כאילו בגזרות חכמים למשל. אז בגזרות חכמים הם מוטלות באופן שרירותי. גם כאשר, כן, האדם אומר, אני אקרא ולא אתה, אז אסור לו, נכון? למרות שיכול להיות שהוא צודק, דווקא במקרה הזה הוא לא צדק, יכול להיות שהוא לא צדק, אבל יכול להיות שעקרונית הוא צודק, אבל בכל אופן יש פה היגיון על, שאתה חייב לתת גזרה שווה לכל, אחרת אתה תמסמס אותה. אז יכול להיות שבמקרה הפרטי שלי נוצר פה איזה, נקרא לזה משהו לא הגיוני, אבל ברור שיש פה היגיון יותר בסיסי ויותר רחב, שגזרה מעצם טבעה היא לא יכולה לחלק בין ראובן לשמעון, אחרת היא לא תחזיק מעמד. אז לא תמיד זה יבוא לידי ביטוי פרטי במעשה כזה או אחר, אבל ברור שבבסיס תמיד נשמר ההיגיון. כן? אין דברים שניתנו למה הכובע או משהו כזה. כל דבר יש מטרה, יש תכלית, ממילא גם יש היגיון.
אבל המסורת המקובלת זה דווקא מה
שניתן
בסיני,
או
כל מה
שחכמים אומרים? לא, כל מה שחכמים אומרים, כי הקדוש ברוך הוא מסר את הסמכות לחכמים.
אז
מכריעים. שואפים להכרעה. טוב. יום טוב, אנחנו נתבקש ביום חמישי.